ברוכים הבאים לעוד פרק של הכל נדלן. היום אנחנו הולכים לדבר על סטטיסטיקות, מספרים, אבל מהפן ההפוך. איך משקרים לכם עם מספרים? איך משקרים לכם עם סטטיסטיקות? אתם מכירים את המשפט שאומר, המספרים לא משקרים? זהו, שהם כן משקרים, והם משקרים בגדול. ולא רק שהם משקרים בגדול, יש טרור סביבנו במספרים. טרור, לא פחות מטרור. והפרק הזה אולי יש שיגידו שהוא קצת קונספירטיבי, אולי הוא קצת חזק מדי, אולי הוא קצת מגזים, ואני אומר לכם שהוא לא רק שהוא לא מגזים, לא רק שאני לא מגזים, אולי אפילו עדין מדי, הוא אולי אפילו יהיה חלש מדי, כי הסטטיסטיקה היא השפה הסודית שמשמשת את הגורמים שמסביבנו כדי להפעיל רגשות, פסיכולוגיות, לנפח את המציאות, לבלבל ולפשט יתר על המידה. בכוונה אני מדגיש יתר על המידה. ואנחנו כל הזמן מוקפים בסטטיסטיקה. והסטטיסטיקה היא כביכול סופית. זאת אומרת, שאומרים לנו, האינפלציה עלתה ב3%. שוק הנדלן זינק ב15%. המשקיע הממוצע הרוויח 12%. אנחנו חושבים שזו האמת. אנחנו חושבים שזה נכון. אנחנו חושבים שהנה אמרו לנו, זה הסטטיסטיקה, הנה אני רואה את הגרף. חבר'ה, שקר מוחלט. שקר מוחלט. שקר מוחלט. למה? אתם תבינו בפרק הזה. ואתם תראו איך זה מתקשר לבנקים, פוליטיקאים, אנשי נדלן, וכמובן שאנחנו ניגע במהלך הפרק הזה בנדלן ובשאלות שהולכים לעזור לכם להישמר מההטייה המוחלטת הזאת של גרפים וסטטיסטיקות ומספרים. ואני רוצה רגע לתת לכם משהו. יש הרבה מחקרים וספרים שמראים ש-90% מהמספרים והסטטיסטיקות במרכאות שמראים לנו, זאת אומרת, האלה שמפורסמים כדי לעשות משהו, כדי כותרת שתמשוך אותנו, פוליטיקאי שמשתמש בהם, 90% מהם יצאו מהקשרם באופן מוחלט, כדי שאותו גוף, אדם, גורם, ייקח אותנו למקום שהוא רוצה להגיע. זאת אומרת ש-90% מהמספרים שאתה שומע, רואה מולך, הסטטיסטיקות המוחלטות האלה יועדו במכוון כדי להטות אותך. כלכלנים רוצים שתאמין שהמדיניות שלהם היא הכי נכונה וטובה. בנקים רוצים שתחשוב שהעמלות אצלהם או ההלוואות אצלהם הכי זולות. פוליטיקאים רוצים קולות. מנהלי השקעות רוצים את הכסף שלך. ומה הכלי הכי יעיל של כולם? מה הכלי הכי יעיל? סטטיסטיקה, מספרים, גרפים. למה? כי מספרים נראים אובייקטיביים. הם נראים מדעיים. המוח שלנו לא קולט. הוא חושב שאם יראו לי גרף זהו, זאת האמת. הם כאילו נראים בלתי ניתנים לערעור, אבל זה בדיוק הפוך. אני אומר לכם שאתם צריכים לצאת מהפרק הזה, שאתם חייבים לערער על הכל. והאמת היא שאפשר לשקר עם מספרים טוב יותר ובטוח יותר מאשר מילים. תקשיבו טוב, אפשר לשקר עם סטטיסטיקות מספרים טוב יותר מאשר עם מילים. אתם תסיימו את הפרק הזה, שאתם יודעים איך לזהות שמישהו מנסה למכור לכם דרך נתונים מדעיים במרכאות, דרך סטטיסטיקות, גרפים ומספרים, אתם תזהו איך פוליטיקאים, בנקים, עיתונים, נעזרים במספרים ונתונים כדי לשקר, לא פחות, לשקר. ומה הם חמישה מקומות ספציפיים שבהם יזמי נדלן יכולים להשתמש במספרים, גרפים ונתונים כדי לשקר לכם. ולקחת אתכם למקום ולדרך שהם רוצים שתגיעו אליהם. ואני אתן לכם כמובן גם את הפתרון. 5 שאלות פשוטות. שיעזרו לכם לחשוף את המניפולציות כל פעם שמציעים לכם משהו. כל פעם שהם משתמשים בנתונים מדעיים. 5 שאלות שכל פעם שיזם נדלן יצא לכם עסקה, תשאלו את עצמכם. כל פעם שתראו פוליטיקאי זורק איזו סטטיסטיקה או איזה גרף, תשאלו את עצמכם. והכל מתחיל ומבוסס על ספר שניגע בו בהמשך הפרק. ספר שנכתב לפני 70 שנה, ואני אומר לכם שמוכיח בצורה שלא ניתנת לערעור, איך כל כך קל לשחק עם סטטיסטיקה, מספרים, כדי להציג אותה איך ש... מי שמציג רוצה שתראו אותה, ולא לפי האמת. יותר מזה, הספר מראה איך קל למכור במרכאות את הנתונים המשופצרים, המשופצים, כדי למכור לכם כל דבר שמישהו רוצה. ואני רוצה לפתוח בסיפור. סיפור על בחירות בשנת 1936 בארצות הברית. אני יודע, זה היה פעם, אבל זה נכון גם להיום. אחד המגזינים הכי גדולים בארצות הברית עשה סקר. של 10 מיליון תושבים. הסקר הכי גדול שנערך עד היום בהיסטוריה, ששאל, מי ינצח? מי ינצח בבחירות? רוזוולט? או בצד השני שלו, מישהו שקראו לו אלף לונדון שעמד מולו. ואותו מגזין ענק, שעשה את המחקר הכי גדול עד היום בהיסטוריה, של 10 מיליון, חזה שאלף לונדון הולך לנצח ניצחון חורץ. חורץ. מנגד, באותו זמן, עיתונאי שהיה, אני לא זוכר באיזה עיתון, בשם ג'ורג', ערך סקר רק על 5,000 איש. ואמר, חבר'ה, 10 מיליון, הסקר הזה טועה בגדול. טועה בגדול. אלף לא הולך לנצח. אתם כבר יודעים מי ניצח. אתם מבינים שהסקר של 5,000 ניצח סקר של 10 מיליון. איך זה קרה? מה הסוד? מה היה פה? זה לא משנה כמה אנשים אתה שואל, אלא איזה אנשים אתה שואל. המגזין, אותו מגזין ענק, שאל דרך טלפון. רק מי שהיה לו טלפון, ומי שהיה רשום לאותו מגזין, שהם כולם היו בתקופתו, בתקופה ההיא, אנשים מאוד 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 עשירים, הם היו האליטה של האליטה, בכל רחבי ארצות הברית. והם הצביעו לרפובליקנים. אבל הם בטח לא היו מדגם מייצג. זו דוגמה לאיך לפעמים סטטיסטיקה יכולה לשקר ובגדול. נכון, אומרים לכם שיש סטיית תקן, אתם גם מבינים את זה, אבל אתם לא תמיד מבינים פסיכולוגית מה עושים לנו עם הנתונים. והכל מתחיל מספר שנקרא How to Lie with Statistics. הוא נרשם לפני 70 שנה, בסדר? והוא נרשם על ידי עיתונאי בארצות הברית שאיבד סבלנות לכל הבולשיט שקורה סביבו. הוא קלט. איך אז? משקרים לנו, מרמים לנו, בעזרת מספרים, סטטיסטיקות וגרפים. כל מה שהוא כתב בספר, לפני 70 שנה, רלוונטי גם להיום. ולמה? כי המוח שלנו, הפסיכולוגיה שלנו, טבע האדם נשאר זהה. אותו דבר. בדיוק אותו דבר כמו לפני 70 שנה. ואנחנו עדיין מסתכלים על מספרים, מכבדים דברים שנראים מדעיים, ולא בודקים לעומק מה שנוח לנו להאמין בו. זאת אומרת, שאותו כותב של הספר כתב, ואני מצטט את זה רגע מילה במילה, יש טרור במספרים, והסטטיסטיקה היא השפה הסודית שמשמשת להפעיל רגשות, לנפח, לבלבל ולפשט יתר על המידה. מה שהוא אמר אז, נכון גם היום. אוקיי, אנחנו מבינים את הבעיה. משקרים לנו. אז מה עושים? שנייה לפני מה עושים, אני רוצה שתבינו למה זה עובד עלינו. זאת אומרת, למה הגרפים, המדעים, המספרים, למה זה עובד עלינו כדי לשקר לנו. ואני רוצה רגע לקחת פה 5 מנגנונים פסיכולוגיים שהופכים אותנו לקורבנות קלים. וחשוב להבין את זה, כי ככה נדע להתגונן מפני זה, ונדע להבין איך עושים לנו את זה בכל עולם, בכל נתון, בכל עולם, בכל גזרה. זה שמציעים לנו השקעה, שמציעים לנו הלוואה בבנק, בכל מקום. זה עובד עלינו בגלל 5 מנגנונים פסיכולוגיים מאוד עמוקים. הראשון, אנחנו מחפשים סמכות. המוח שלנו מקצר את הדרך. כלומר, תחשבו רגע על משוואה, מספרים שווה מדע שווה אמת. זה מה שלימדו אותנו לחשוב, מספרים שווה מדע שווה אמת. לא, זה לא נכון. אנחנו רואים גרף או סטטיסטיקה ומיד נכנסים למעין מצב כזה, לסטייט אוף מיינד כזה של זה בטח נכון, זה נראה מקצועי, זה נראה אמיתי ותראה גם מי פרסם את זה. זה סוג של חיסכון באנרגיה, באנרגיה מנטלית. אבל זה גם פתח לרמאים. זה פתח לגרף שיצא מהקשרו, זה פתח לסטטיסטיקה שהוציאו אותה מהקשרה, ואנחנו אומרים, מספרים שווה אמת, שווה מדע. לא, זה לא נכון. שקר מוחלט. המנגנון הפסיכולוגי השני, שאנחנו אוהבים להיות צודקים. ולמה זה בעיה שהמוח שלנו מחפש להיות צודק? אנחנו מחפשים נתונים שמאשרים את מה שאנחנו כבר מאמינים בהם. זאת אומרת שכשאנחנו רואים סטטיסטיקה שתומכת באמת שלנו, שמנו בצד את כל השאר, אנחנו לוקחים את זה, טאק, בום, הנה זה גם מוכח, זה מדעית, זה סטטיסטית. אם אנחנו רואים שנתון שסותר אותנו, או שאנחנו מתעלמים ממנו, התת מודע שלנו בכלל לא רואה אותו, או שאנחנו רואים, זה מוטה, זה שקר, כי זה לא תומך בנו. וזאת הטעיה פסיכולוגית בעייתית, כי אם אני כבר מאמין במשהו, פתאום כל כותרת, מספיק שיהיה במרכאות, גרשיים בשני הצדדים, ובום, אני כבר מאמין בזה, כי זה ציטוט או סטטיסטיקה או whatever. המנגנון השלישי, מספרים מפחידים אותנו. לא משנה מי אתם, לא משנה כמה אתם טובים במתמטיקה או לא. רוב האנשים פוחדים ממתמטיקה. אז כשמישהו מציג להם מחקר מדעי עם 73% יעילות למשהו מסוים, הם לא בודקים. הם פשוט מקווים שמישהו אחר כבר בדק, שמישהו אחר כבר נכנס לעומק, שמישהו אחר כבר הבין את זה. וזה נותן כוח עצום למי שיודע לזרוק סטטיסטיקות באוויר. ולא חסר הרי היום למצוא סטטיסטיקה שתומכת במה שאתה רוצה להציג. לא חסר, עם כל המחקרים השקריים וכל החרטות שיש סביבנו. ולכן, המספרים שמפחידים אותנו יוצרים לנו בעיה. הם יוצרים לנו בעיה כי אם מישהו אמר ש-73% יש יעילות למוצר הזה, זהו, אני לקחתי את זה כאמת מוגמרת. טעות קשה. הבעיה הרביעית, המנגנון הרביעי הפסיכולוגי, הוא הצפת מידע. ובעידן שלנו זה קיצוני, חבר'ה, זה קיצוני וזה קשה. יש יותר מדי מידע, אנחנו מוקפים במיליונים של נתונים ביום. או אולי הגזמתי קצת, בסדר, עם המיליונים. אבל אין לנו זמן לבדוק את הכל. אני בטוח שאת זה אתם מבינים. אנחנו סומכים על מקורות שנראים לנו אמינים. כלומר, אם זה בחדשות, זה אמין. אם זה בעיתון הזה או הזה, זה אמין. ואז עיתונים גדולים, חברות ידועות, משפיעני רשת, אנשים עם תארים, אנשים שהגיעו להתראיין במקומות מסוימים, נראים לנו אמת. כי אנחנו מוקפים בכל כך הרבה מידע שאנחנו בכלל לא בודקים, אבל מה שהמוח שלנו מפרש כי מישהו אמין או משהו אמין או מקור אמין, אנחנו כבר ישר בק מאמינים בזה, והרמאים יודעים לנצל את זה. הרמאים יודעים לנצל את זה. ראיתם מה קרה עכשיו בשבועות האחרונים שלקחו פרצופים ב-AI של אנשים מוכרים והמליצו על מניות. עשו הרצת מניות הכי גדולה אולי, לא יודע, בשנים האחרונות. והמנגנון החמישי, ותכף אני כבר נכנס לאיך אנחנו פותרים את הדברים, ולעולם הנדלן, אנחנו לא מספיק מטילי ספק. חינכו אותנו, ופה זה מנגנון עמוק, ואני לא רוצה פה להיכנס לקונספירציות, אבל מגיל קטן חינכו אותנו שהמורה צודקת, שהמומחה צודק, אנחנו מפחדים להטיל ספק. אני אומר לילדים שלי, תבדקו אותי, גם אבא ואמא לפעמים מדברים שטויות. כולם מדברים שטויות, גם המורים, גם המומחים, גם הספרים. כולם יכולים לדבר שטויות. תאמינו בזה בכל לבכם, כי כולם יכולים לדבר שטויות ולפעמים מדברים שטויות. מגיל קטן חינכו אותנו להיות אדיבים ולכבד מומחים במרכאות. מה התוצאה? שמישהו בחליפה, עם עניבה, או עם תואר, מציג לנו נתון, אנחנו מרגישים שזה לא מנומס לשאול איך אתה יודע, מאיפה הבאת את הסטטיסטיקה, מה אתה לא מספר, מה לא רואים בגרף, אילו נתונים אין. למה? כי לא נעים. תחשבו על זה רגע, תחשבו על זה שאתם בהרצאה, סינמה סיטי, 200 איש בקהל. אתם ראיתם פעם מישהו קם ואומר למרצה שהוא טועה? לא, אני אומר בכנות, גם אם אנשים בקהל כבר חשבו על זה, או, או, או שאלו אותו את השאלה באמת קשה. רוב האנשים, גם אם זה עובר להם בראש, גם אם יש להם ספקות, לא יקומו מול 200 איש וישאלו את המרצה עם החליפה, תקשיב, אתה טועה, זה לא נכון. והתוצאה של כל החמישה מנגנונים האלה, אנחנו טרף קל, תקשיבו טוב, טרף קל, לתמרון עם נתונים, עם סטטיסטיקות, עם מספרים, עם גרפים, אנחנו טרף קל. והנה איך זה עובד. אני אתן לכם שלוש דוגמאות, שלוש מניפולציות, שאני אומר לכם שמשתמשים עלינו כל יום. תקשיבו טוב, כל יום, בעיתונות, בחדשות, בפרסומים, כל יום. אני אתן לכם את זה, קודם כל את המניפולציות באופן כללי, ואני אתן לכם דוגמאות, כי זה כל כך עמוק שזה מגיע לכל תחום בחיים שלנו. בואו נתחיל רגע מה... עכשיו זה רק שלוש דוגמאות, כן? יש עשרות כאלה. מי שיקרא את הספר שאמרתי, או להתחיל לחקור על זה, אתם תראו כמה מניפולציות עושים עלינו עם מספרים וגרפים כל יום. קחו את השלוש, לא יודע, אולי נפוצות שאתם באמת כנראה נתקלים בהם על בסיס יומי. אני אקרא לזה המניפולציה הראשונה, הגרף המנופח. מה זה הגרף המנופח? זה כשלוקחים חלק מגרף, מציגים לנו למשל, במקום להתחיל את העלייה מריבית 0 לריבית מסוימת, לוקחים חלק מהעלייה, בסדר? שנייה אחת לפני שהיא קפצה, ואז מראים לנו, זאת אומרת, מתחילים מנקודה גבוהה יותר, ואז כל שינוי קטן נראה כמו זינוק פסיכי. לדוגמה, כשהריבית עלתה ב-0.012% ב-2011 בארצות הברית, אם מישהו היה מציג את זה מ-2007 ועד 2000, עד סוף אותה שנה, אז השינוי לא היה, הוא זניח, לא קרה כלום. אבל שמישהו מציג שנייה אחת לפני העלייה, וקצת זמן אחרי, פתאום, זאת אומרת, אם מתחילים את הגרף משלושה ומשהו אחוזים, ובום, יש קפיצה, אז הקפיצה הזאת היא משמעותית. זה נראה כאילו השוק התפוצץ. הגרף קובע את הסיפור ולא הנתון. תנסו רגע להבין את מה שאמרתי עכשיו. העלייה היא אותה עלייה, אותם 0.012%. אבל איך שאני אציג את הגרף, אם אני אציג אותו על דווח קצר או ארוך ישנה, אם אני אציג רק את רגע השינוי ופרק זמן קצר לפני ואחרי, פתאום הגרף ייראה, בום, קופץ. וזה שקר. זה שקר מוחלט. השיטה השנייה זה לבחור רק את מה שמתאים. יזמים, פוליטיקאים, חברות, בנקים, בוחרים חתיכת זמן קצרה מתוך גרף גדול. ואז, אתן לכם דוגמה, יש סיפור בתוך הספר שלך לשקר עם הסטטיסטיקה, מראים דוגמה על מניה, שממש ככה הציגו אותה בעיתונות, היא עלתה $8 ל-$25, וזה קרה באיזה, לא יודע, כמה חודשים, אבל שלושה שבועות אחרי זה היא צנחה כבר למתחת ל-8 דולרים. אז כשמוציאים את הצניחה שקרתה בפחות משלושה שבועות, הגרף נראה מטורף. איזה צמיחה, איזו עלייה, אבל זה בכלל לא נכון. כי אם היית מותח את הגרף קצת יותר מהחמישה חודשים האלה, על פני עוד שלושה שבועות, הכל משתנה. ולכן לבחור רק את מה שמתאים. זו סתם דוגמה, אבל עושים לנו את זה כל הזמן. השיטה השלישית זה לשחק עם הממוצע. ופה זה כבר קצת תוכן למתקדמים, אבל מי שנגיד עוקב אחרי החברה שלנו, יודע שאנחנו מציגים תמיד הכנסה במקום שאנחנו משקיעים בו, על החציון ולא על הממוצע. למה? כי ממוצע לא שווה חציון ולא שווה שכיח. זאת אומרת, הממוצע הרגיל יכול להיות מאוד מוטה. למה? כי אם יש מעט עשירים באותה עיר, או סתם, נכנסה מעט אוכלוסייה שמרוויחה המון בהתאם לאוכלוסייה הנוכחית, הממוצע יהיה מאוד גבוה. אבל הנתון החציוני הוא המשקף יותר נכון כמה אוכלוסייה באותו אזור באמת מרוויחה. החציון מראה מה באמת קורה באמצע. חצי מהנתונים גבוהים יותר, חצי נמוכים יותר. אז כל הזמן משקרים לנו על זה, במיוחד שמדברים על שכר, השקעות נדלן ושינויים בהכנסות. ואז אנשים יכולים לקחת ממוצע, וזה משנה את כל התמונה. ולכן זה לא רק משחקים עם הנתונים, גם בוחרים איזה נתון להציג. בסדר? עכשיו, קחו כמה דוגמאות מהחיים ותבינו איך שלושת המניפולציות האלה פוגשות אותנו כל יום. אני לא נגד חרדים או ערבים או שום דבר כזה או אחר כרגע, אבל אתן דוגמה. אתם מכירים את זה שאומרים לנו, החרדים מקבלים רק 1% במרכאות מהתקציב? אז אולי זה נשמע לא הוגן. אבל שבפועל מדובר על 10% מהתקציב הגמיש, מהתקציב שבאמת אפשר לחלק, כי רוב התקציב הוא סגור. אז שוב, הם מקבלים 10%, שזה בערך גודלם באוכלוסייה. נשמע פייר מאוד, יש הבדל. אותה מציאות, אותה סיטואציה, יכולים להראות לנו גרף מנופח או לא, או גרף מאוד מאוד חסר. 1% מהתקציב, או 10% מהתקציב שבאמת מחלקים. דוגמה שנייה, אתם מכירים את זה שאומרים לנו, הכלכלה צמחה ב-2.1%. סיפור אמיתי, קרה פה בתקופה האחרונה. אבל האינפלציה באותה תקופה הייתה 2.3%. מה קרה בפועל? הכלכלה התכווצה. איך הציגו לכם את זה? הכלכלה עלתה. אזוי, זה לא האמת, הכלכלה לא עלתה, היא התכווצה כי הייתה אינפלציה. אבל לא, לקחו חלק מהנתונים. תראו, עוד דוגמה, אבטלה. אתם מכירים את הנתון שנקרא אבטלה? מי שנשבר במרכאות וכבר הפסיק לחפש עבודה, כבר לא נספר כמובטל. מישהו יכול להגיד לי שזה המובטלים האמיתיים במדינה? שקר מוחלט. מישהו עובד שעה בשבוע, עבודה חלקית, כי הוא לקח בינתיים איזושהי עבודה, אבל הוא עדיין מחפש עבודה, נקרא מועסק. ואופה, מספרים נראים יפים. המציאות הרבה פחות. ולכן, קחו דוגמה. היה לא מזמן כתבה, אני לא זוכר איפה זה היה, שהפשיעה בשכונה עלתה ב-300%. הכותרת, הייתה הפשיעה, עלתה ב-300%, קליק בייט, בום, ככה משתמשים בזה כדי ללחוץ, מה האמת? המתמטיקה? היו תקרית אחת שקפצה לשלוש תקריות. שלוש תקריות זה עדיין כלום, אבל האמת היא שהעלייה היא עדיין 300%. 300%, ככה זה, 1-3. אז זה פשוט הזיה. כל היום עובדים עלינו עם מספרים וסטטיסטיקות, אבל המוח שלנו חושב שזאת האמת. אתם מכירים את זה שאומרים ש-67% מהציבור תומך במדיניות הממשלה? היה סקר. הנה עכשיו לא מזמן, 67% תומכים במדיניות הממשלה. הסקר מזויף. לא כי זייפו אותו. כי לא שואלים, אף אחד שרואה את זה לא שואל מי השיב לסקר. כמה אנשים השיבו? כמה אנשים סירבו לענות? מאיפה בחרו את האנשים? תחזרו ל10 מיליון שאיתו פתחתי בדוגמה ב-1936. זה לא אומר כלום. זה ש-67 אנשים ענו מתוך 100 ואמרו שהם בוחרים, זה מדגם מייצג. מי פנה אליהם? איפה פנו אליהם? איזה ערוץ פנה אליהם? רוב הסקרים בטלוויזיה מבוססים על כמה מאות אנשים שהסכימו לענות לטלפון בצורה כזו או אחרת. זה לא מייצג כלום. בסדר? היה משהו מעניין, וואי וואי, ובזה נתקדם לנדלן. לא מזמן פורסם מחקר ששוקולד מאריך חיים. אני אישית נכנסתי לקרוא, נכנסתי לראות. המחקר הזה פורסם, ראיתי את זה, מישהו שלח לי מכתבה מחדשות, או מאיזה תוכנית כזאת, כמו תוכנית חיסכון, לא זוכר איפה זה היה. המחקר נעשה על 12 אנשים, במשך 3 שבועות, שלחץ הדם שלהם ירד. מישהו שאל אותם, מה הם עשו חוץ מאוד לאכול קוביית שוקולד ביום? מישהו שאל, האם 12 זה מספר מייצג? האם 3 שבועות זה בכלל אומר משהו? תקשיבו, זה מפגר, באמת, זה פשוט מפגר כבר, ולכן אני אומר לכם, חבר'ה, משקרים לנו כל יום על בסיס יומי. זה הזוי. עכשיו בואו נראה איפה זה פוגש לנו בתוך עולם הנדלן. הייתי לכם חמישה מקומות, חמש דוגמאות ספציפיים, ואז חמש שאלות שבאמת יכולים לעזור לנו, ולהגן עלינו קצת מכל הטירוף החולה נפש הזה שיש מולנו, כי המספרים משקרים לנו כל יום. נדלן. מציעים לכם עסקת נדלן. ואומרים לכם, תקשיב טוב, תבדוק את המספרים, תראה. ואז אומרים לכם, בואו תקחו דוגמה ראשונה. רק 3% מהדירות באותו בניין ריקות. דרך אגב, כמה מהדוגמאות האלה אמיתיות, בסדר? למשל, יש מולטי פמילי, ואומרים לכם, 3% מהדירות ריקות. מצוין. מישהו שאל רגע, איזה מהדירות? האם זה משקף גם את ההכנסות? אני אתן לכם דוגמה. 100 דירות ריקות, בסדר? 100 דירות, סליחה, 3 מתוכם ריקות. אבל אלו הדירות עם השלושה פנטאוזים הכי עיקרים שיש. 15% מההכנסות חסרות. זה אותו המצב. באמת רק 3 דירות מתוך 100, אבל הן שוות 15% מההכנסות שהבניין הזה צריך להניב. כדוגמה. בסדר? כדוגמה. זה לא אומר כלום שזה רק 3% או 5%. ממה? איך זה משתקף בהכנסות או בהוצאות? בסדר? תבינו רגע את מה שאמרתי. או הגרף המנופח. אתם זוכרים את הדוגמה הזאת? זה כל הזמן בעולם הנדלן. השכירות זינקה ב-35%. ממתי? התחילו לספור רק מאפריל 2020, כשהעיר הייתה בנקודת שפל. המציאות היא שהשכירות עלתה מ-1200 ל-1620, אבל שנייה אחת לפני שהתחילו למדוד, לפני הנפילה, בפברואר 2020, זו דוגמה אמיתית, חבר'ה, מתוך עסקה שמוצאו פה למשקיעים במדינת ישראל, שנייה אחת לפני זה, השכירות הייתה $1,580 בממוצע. זה לא זינוק, זה חזרה לנורמליות. זה לא רק שזה לא טוב, שהציגו את זה כזינוק ב-35%, אלא מה קרה בזמן הזה להרים מסביב. העיר הזאת ירדה לשפל. האם בזמן הזה הערים מסביב התחזקו מעל הנקודה שהם היו בפברואר 2020? ואם כן, אז בכלל יש פה בעיה יותר עמוקה. אתם מכירים את התמונה היפה? זה קורה כל הזמן. בסדר, נתתי לכם כבר עד עכשיו שתי דוגמאות. 3% מהדירות בבניין ריקות, כמה זה משקף בהכנסות. הגרף המנופח מציגים מנקודה שהיה ירידה חדה או עלייה חדה, ואז הגרף משתנה בהתאם. והתמונה היפה מציגים לכם מיקום מעולה במרכאות, קרוב לכל מה שחשוב. הטריק פה שמצלמים את הרחוב הכי יפה באזור או באותה שכונה, אבל זה לא המיקום של הנכס. זה לא הרחוב, זה לא המקום. תחשבו על זה רגע ככה, במציאות, הנכס 2 קילומטר משם, אבל זה כבר שכונה אחרת לפעמים. זה כבר אזור אחר בשכונה. תחשבו על זה רגע, במקום שאתם מכירים, 2 קילומטר לפעמים עושים את כל ההבדל. וכן, זה קורה כל הזמן. זה כמו לצלם את הטיימס סקוור ולהגיד, אוקיי, זה כל ניו יורק. שטויות במיץ. בסדר? בואו קחו עוד דוגמה בנדלן. התחזיות המזויפות. וזה אני רואה כל הזמן, בסדר? אומרים לכם צפי לעליית ערך נכס בשלוש שנים הקרובות 25%. למה? אתם יודעים לכם מה הטריק בזה? יש צפי אמיתי שמבוסס נתונים, מספרים, כמו דוחות של נייברוד, סקאוט וכדומה, ויש צפי שלוקחים מגמה קצרת טווח, בסדר? ומאחרים אותה על עוד 3, עוד 5. דוגמה, המחירים עלו ב-30% בשנתיים האחרונות, אז הם יעלו 75% בחמש שנים הבאות. באותו זמן יש כבר ירידה בהגירה, ירידה בהכנסה החציונית. האם מה שקרה בשנתיים האחרונות, ככה, אפשר לעשות את זה? זה אומר בוודאות שזה מה שיקרה? זה כמו להראות שילד גדל 20 סנטימטר בשנה, ולחזות שהוא יהיה בגובה 3 מטר בגיל 20. זה לא מתחבר. זה קצר מדי שנתיים אחרונות. תסתכלו 10 שנים אחורה, מה ממוצע לשנה, ואולי אפשר להשיג באם הדמוגרפיה גדלה באותו דבר, והגידול בהכנסה שווה גם אותו דבר, וגם זה אולי. צריך להבין מאיך הצפי נבנה. יש לי עוד הרבה דוגמאות, ואני יכול לראות עליכם פה עוד הרבה מצבים איך משקרים לנו, אבל אני רוצה לתת לכם גם פרקטיקה. פרקטיקה אמיתית. 5 שאלות שיעזרו לכם להבין מתי מישהו משחק לכם במחשבה, משחק לכם עם מספרים. 5 שאלות באמת פשוטות. ולפני זה אני אגיד רגע איזשהו משפט קטן. כל יום מישהו מנסה למכור לכם עם נתונים. מספרים, סטטיסטיקות וגרפים. בזה שאתם יודעים, עכשיו אני מקווה קצת יותר, שמספרים לא שווה אמת, שמדע, מספר לא שווה מדעי, שגרף לא שווה אמת. לא, זה לא אומר את זה. זה ממש לא אומר, זה גרף שבחרו להציג לכם, זה סטטיסטיקה שבחרו להציג לכם. מי עשה את זה? מה עשה את זה? כל כך חשוב. זה בעצם זה שאתם כבר יודעים. ושוב, זו נקודה שקצת רגישה לי, אז אני מקווה שהפרק הזה לא היה אמוציונלי מדי, אבל זה באמת מעצבן. אבל קחו 5 שאלות פשוטות, שכל פעם שמישהו מציג לכם איזה נתון מרשים, איזה גרף מפוצץ, תשאלו. 1, מי אומר את זה? הנתון, הגרף, הסטטיסטיקה, מי אומר את זה, מי עומד מאחורי המחקר, ומה יש לו להרוויח מהסטטיסטיקה שהוא עצמו מציג? תקשיבו טוב, זאת אותה שאלה, בסדר? מי אומר, מה עומד מאחורי המספרים, או אותו מחקר, ומה יש לו להרוויח מאותו נתון, או להפסיד בגלל אותו נתון? השאלה השנייה, איך הוא יודע? איך הגיעו למספרים? כמה אנשים היו במחקר? איך הם בחרו אותם? זה מחקר אמפירי, לא אמפירי? איך הוא יודע? עזבו רגע אמפירי, עזבו מילים גדולות, גבוהות. איך הוא יודע? הוא אומר ש-70%, הוא אומר שהשוקולד מאריך חיים. איך הוא יודע? זה באמת הגיוני איך שהוא הגיע לתוצאה הזאת? איך הוא יודע? תשאלו. תשאלו את עצמכם שנייה. שאלה שלישית, מה חסר כאן? איזה מידע לא מספרים לך? איזה נתונים שכחו? ממתי הגרף מוצג? מה יקרה אם הוא שנה אחורה? מה לא מספרים לי בנתון? מה לא מספרים לי? מה לא מספרים לי? האם חוץ מלאכול קובייה אחת בשוקולד מישהו ביום נוספת, מישהו בדק מה עוד הם אוכלים? מישהו בדק את זה על פני פרקי זמן ארוכים? בסדר? מה לא מספרים לי? מה חסר כאן? השאלה הרביעית, האם מישהו שינה את הנושא? זאת אומרת, האם המסקנה באמת קשורה לנתונים? וואו, אתם לא מבינים כמה זה יוצא מהקשרו. כמה יוצא מהקשרו, המסקנה והנתונים לא הולכות לא הולכים ביחד. האם מישהו שינה את הנושא? הנתונים בכלל לא רלוונטיים למסקנה. תבדקו. והשאלה החמישית, ואל תזלזלו בה. האם זה הגיוני? האם זה עובר את מבחן השכל הישר? האם נשמע לכם הגיוני ששוקולד מאריך חיים, כן או לא? כי אם פה כבר יש איזה משהו, אז תחזרו לארבע שאלות הראשונות. מי אומר את זה? איך הוא יודע? מה חסר כאן? והאם מישהו שינה את הנושא? כי שאלה חמישית, יש לנו common sense, אל תזלזלו בו. אל תזלזלו בו. שורה תחתונה, תזכור. הציטוט מהספר, יש טרור במספרים. סטטיסטיקה היא שפה, היא השפה הסודית שמשמשת להפעלת רגשות, לנפח, לבלבל ולפשט יתר על המידה. תזכרו את זה. תזכרו את המשפט הזה. כל יום מישהו מנסה למכור לנו בעזרת נתונים מדעיים, בעזרת גרפים, פוליטיקאים רוצים את הקול שלנו, בנקים רוצים שניקח הלוואות, עיתונאים רוצים שנקליק, מפרסמים רוצים שנלחץ, ויזמים רוצים את הכסף שלכם. הכלי הכי חזק שיש להם זה סטטיסטיקה שלא מחוברת למציאות. מספרים שנראים אמינים כאילו, תזכרו זה כאילו, אבל לא מתחברים לכם עם הנתונים מאחוריהם, אל תתייחסו אליהם כאמת, כמדע. עכשיו שאתם יודעים את הסוד, אתם יודעים איך לשאול את השאלות הנכונות, אתם יודעים איך להריח בולשיט סטטיסטי, שימו עין, תפתחו את האוזניים, תבדקו טוב ותשאלו, מי אומר את זה, מה יש לו להרוויח, למה הוא אומר את זה, על סמך מה זה מבוסס, האם הנתונים והמסקנה בכלל מתחברים, והאם זה לא עושה לי פה, שוקולד לא מעריך, האם אני יודע את זה, ולמה זה יהפוך אתכם למשקיעים טובים יותר? כי יותר קשה לרמות אתכם. ושתשאלו שאלות קשות, אתם תראו אם הצד השני מתפתל או שיש לו תשובות. זה הופך אתכם לאנשים חכמים יותר, כי זורקים עלינו נתונים וסטטיסטיקות כל יום. אל תיפלו לזה. אל תיפלו לזה. מספרים לא שווים אמת, גרף לא אומר שזה נכון, סטטיסטיקה לא אומרת שזה נכון. 10 מיליון איש יכולים לא לחזות את התוצאה אם המדגם לא היה נכון למה ששואלים. גם אם זה היה הסטטיסטיקה הכי גדולה שאי פעם לקחו. ואני אגיד לכם סוד קטן, לא תמיד מה שהיה הוא שיהיה. אז גם את זה תיקחו בערבון מוגבל. מקווה שלקחתם פה תוכן, אמיתי, ערך לחיים, אל תפספסו את השאלות. ובזה נסיים. מי אומר את זה? מי עומד מאחורי המחקר ומה יש לו להרוויח? איך הוא יודע את זה? איך הוא הגיע למספרים? כמה אנשים? איך בחרו אותם? האם זה רלוונטי או לא רלוונטי לשאלה שנשאלת? האם הם רלוונטיים? מה חסר כאן? מה לא אומרים לי? איזה מידע לא מספרים לי? והאם מישהו שינה את הנושא? כלומר, לקח נתונים וחיבר אותם לתוצאה שהיא לאו דווקא מתחברת? ואל תזלזלו בשאלה. האם זה מרגיש לי הגיוני ונכון? אלו השאלות. קחו אותם מפה. מקווה שתדעו. לזהות את הבולשיט, להריח אותו ולהיות כמו רדאר, ואל תפחדו לערער גם על אנשים שנראים מומחים עם עניבות, או בלי עניבות. כי לא כולם אומרים כל הזמן רק אמת, ויותר מזה, אנשים לפעמים לא יודעים שהם מדברים שטויות, כי הם עצמם לא מעררים על המקור שממנו הם לקחו את המידע. ניפגש כאן בפרק הבא של הכל נדל"ן, תודה שהאזנתם.